אנחנו עם שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון, שלום וערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
תנסה לייצג לנו ככה אולי בכמה משפטים, את החשש האמיתי שיש בקרב מתנגדי הרפורמה. בוא נעזוב את הקיצונים מפה ואת הקיצונים משם. אנשים נורמטיביים שבאמת חוששים לזכויות שלהם, לעתיד שלהם.
אני רוצה לעשות איתך דווקא בהמשך את דבריו של הרב אייכלר, איזה משחק דמיונות. תאר לעצמך שעכשיו אנשים במדינת ישראל היו שומעים שיש לנו שתי תוכניות אסטרטגיות גדולות של הקדנציה הקרובה, הראשונה זה הטיפול בגרעין האיראני, והשני זה שינוי מערכת המשפט. עכשיו היינו מנהלים איזשהו ויכוח עם בחירת שוטים צריכה להיות באופן כזה או אחר וכו' וכו'. ואתה צריך להסתכל על התמונה, וזה מה שמרגיש החילוני הממוצע, שבזמן שמתקיימת הרפורמה, אז מגישים חוקים במגוון רחב של תחומים שאפשר להתווכח עליהם, אבל הם נותנים תחושה שבעצם הזהות של מדינת ישראל משתנה. זה בעצם, אתה לא יכול להתעלם מהמתווה, ולעומת זאת, אתה לא יכול להתעלם מהמתווה ומהעובדה שבעצם באותו שלב שאלות זהותיות מוכרות, ואז מה אומר האזרח הממוצע? הוא אומר, תקשיב, אתה יודע למה הם רוצים לשנות את מערכת המשפט? לא בגלל השאלה כמה שופטים יהיו, בגלל שהם רוצים לשנות את הזהות, בגלל שהם רוצים לשנות את דרכי החיים, בגלל שהם רוצים להשפיע לנו במיון דברים. וזה גורם לבעלה עצומה. כלומר, המתווה כשלעצמו אנחנו יכולים להתווכח עליו, אבל השימוש במתווה תוך כדי זמן, אתה יודע, אם היו שומרים על הסטטוס קוו, אם היו מתאפקים חצי שנה, שנה, ובעוד חצי שנה, שנה, היו מביאים את כל הדברים האחרים, נו מילא, אבל תנסה לחשוב עכשיו, אתה אומר, הבנתי, רק ניקח דוגמה שאתה מכיר, הם רוצים לשנות מערכת המשפט כדי שבגץ לא יטפל בחמץ, רוצים לשנות מערכת המשפט כדי שבגץ לא יטפל בגיוס, הם רוצים לשנות מערכת המשפט כדי שבגץ לא יטפל בחוק השבות, הם רוצים לשנות מערכת המשפט כדי שבגץ יאפשר הפרדה, וזה לא משנה מה אני שי באופן אישי חושב, אני רק מצייר לך את התמונה.
ברור.
אז הסיפור הוא לא, הסיפור הוא לא מערכת המשפט.
כלומר, מאוד חשוב מה שאתה אומר, כי בואו נתרגם את זה רגע באמת למשפט קצר שנבין אחד את השני. אפשר להניח בצד רגע את הרפורמה המשפטית, כי הוויכוח הוא לא כמה נציגים יהיו בוועדה, מטעם מי ולמי הרוב ואיך.
נכון, זה סתם, זה באופנים.
מדובר בהתנגשות בין שתי זהויות ושתי תרבויות שבאות אחת נגד השני על מסילת ברזל והולכות להתנגש.
נכון.
לאן פניה של המדינה? אז האם זה נכון לומר שזהות אחת נקרא לדמוקרטיה דמוקרטית כמדינה דמוקרטית, והזהות השנייה זה המדינה היהודית, זה האימות. אחד רוצה יותר יהודית, השני רוצה יותר דמוקרטית.
אז אני פשוט חולק גם בזה על הרב אייכלר, אני חושב שבישראל אכן יש שלוש מדינות, ואני אומר אותן. יש כאלה שרוצים רק מדינה יהודית, יש כאלה שרוצים רק מדינה דמוקרטית, וכשקמה המדינה הייתה נוסחת קסם, נוסחת פלא, שנקראת יהודית דמוקרטית.
יהודית ודמוקרטית, עם וו החיבור המשמעותי.
יהודית ודמוקרטית, ואנחנו הצלחנו לחיות כל השנים בריקוד הדין שמאזן בין הנקודות השונות. לפעמים צד אחד היה יותר, לפעמים צד שני היה פחות, לא אמר שזה היה מושלם. מה שקורה עכשיו, קורה בעצם איזה מין רגע מכונן, רגע מאוד מאוד לא פשוט. אתה יודע, אני גם אגיד יותר מזה, אני חושב שמה שקורה עכשיו, זה 75 שנה, מושג סטטוס קבוע, החזיק מעמד באופן כזה או אחר. שוב, לפעמים יותר לכאן, לפעמים יותר לכאן. יש פה פירוק. יש פה ניסיון של פירוק משני הצדדים, משני הצדדים, למה נסור ספק. ניסיון של פירוק של המשוואה של יהודית ודמוקרטית. ובעצם הניסיון הזה, הפירוק הזה, הוא סכנה קיומית למדינת ישראל. משום שזה הדבק. הוו החיבור היא הוו המחברת, היא הוו המאפשרת, היא הדרך לייצר איזה איזונים בין הדברים. ולכן אני לא מתרגש, ואני גם לא מתפעל, ואני מודה שאני די בקי בכל מה שקורה בתוך כדי התנועה בשבועות האחרונים, מה שקורה באולפנים והוויכוח על ארבעה שופטים או שני שופטים, תאמין לי חברי,
לא זה הסיפור.
זה לא הסיפור.
אז בוא נחזור רגע באמת למהות, המדינה היהודית והדמוקרטית, הרי, לא יודע, תשמע, עשרות שנים הנושא הזה עולה ויורד כל פעם בשל פרשייה אחרת וסיפור אחר, ותמיד מנסים למצוא כל מיני רעיונות קסם והידברויות ו... על בסיס מגילת העצמאות, ועל בסיס איזה אמנה, ועל בסיס סטטוס קוו, וכל פעם יש איזה זה. אין, לא, ולא הגענו, לא הצלחנו, אין מה לעשות. אין חוקה, אין, הדברים לא מוגדרים.
א', זה נכון, אבל יש, אני אתן לך ברשותך דוגמה, דווקא בגלל הדוגמאות שנתתי, אני אתן לך בבקשה דוגמה, יש עוד דרך אחת, שאני חושב שהיא דרך מאוד מאוד פשוטה לחשוב על הדברים. אולי זה נובע מהמקורות המזרחיים שלי, ומתפיסת העולם של רבני המזרח. תראה, בוא ניקח את הסיפור למשל של הפרדה, רחצה בהפרדה, בסדר? כשם כל, אני לא מתרחץ במקום מעורב, עכשיו, okay. אתה בא ואתה אומר, תקשיב, אני רוצה עכשיו להפריד את המקומות, כי אנחנו החרדים ככה, אני רוצה איקס אחוזים של הזמן באופן כזה או אחר. יושב עכשיו האדם החילוני, הוא מתכווץ בכיסא. מתכווץ בכיסא, גם יש סיבות מהותיות, גם יש סיבות של נוחות, כל מיני סיבות.
רגע, רגע, הערה קטנה, תלוי מתי, תלוי מתי.
רגע, אני רוצה לסיים את המשפט, אבל תן לי לסיים את המשפט. אבל אם המנהיגות החרדית הייתה באה ואומרת, חברים, תקשיבו, אנחנו, יש לנו בעיה 5 שבועות בשנה. זה הסיפור שלנו. 3 שבועות מתשעה באב ועד ראש חודש אלול, שבוע אחד בין הזמנים של אחרי סוכות, שבוע אחד בין הזמנים של אחרי פסח. אתם מוכנים 5 שבועות בשנה? יום בשבוע, לתת לנו. עכשיו, אתה מבין שזה בכלל לא דומה מה שחבר הכנסת גפני הציע לבין מה שאני אומר עכשיו? אתה מבין שזה בכלל לא אותו סיפור?
רגע, רגע. אז הנה, אני, אז הנה הצד השני אבל, כי בדיוק לאותם פחדים, שאגב, אני מבין ומכבד והכל, כן, לגיטימי.
אני מוכן לחוקק את היום הזה, אני לא אומר שלא.
כן, אבל
מדבר.
ברגע שזה יבוא לחוק, אז מיד קופצים עליך, הרב שי פירון, אתה קופה כפייה דתית. כי לא רואים את זה כמו שאתה מציג כאן. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך ראייה. כי בא מוטי שטיימינץ, זמר חרדי מוכר, רצה להופיע באפולה, לפני 2 שנים, בבין הזמנים.
עזוב, 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 תקשיב. אני סבור שבמופעים עירוניים, ברשות מקומית, חובת הרשות לממן מופעים נפרדים, לפי אחוז החרדים ביישוב.
100%, אומרת דינה זילבר, שהייתה... אז בא הציבור הזה ואומר, רק שנייה, אם זאת מערכת המשפט שלנו, את זה אני רוצה לשנות.
אבל אני לא אמרתי שלציבור החרדי אין טענות צודקות. זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהשאלה היא האם המהלך הוא או ללכת עד הסוף לימין, או ללכת עד הסוף לשמאל, זה יוביל לקרע. אמרתי שיש שביל זהב, וחובתנו...
אז אני חוזר לנקודה שאיתה התחלנו את הטקסט האחרון, את הדוגמה האחרונה שהבאת, מזה שעד היום לא הצלחנו להגיע לאותו שביל זהב.
בגלל שאנחנו כוחנים, בגלל שאנחנו לא...
אבל גם חקיקה כזו של יום בשבוע בחופי הים יגידו לך שזה כוחני. אין משהו שבסוף...
אז אמרתי לך, אני חולק עליך. אני חולק עליך, אני חושב שבשיחה מתונה, אני חושב שבמדינת ישראל אין, אני לא יודע, תגיד, אתה מאשן? סליחה לשאלה.
לעתים, כן.
יפה, אז אתה יודע שיש בכל מקום ציבורי, מקום שנקרא מרחב אישון, אזור מאשנים? אתה מכיר את זה בטח, נכון? שלשם מגלים את כל ה... אז אתה יודע, אם היו באים ואומרים, חברים יקרים, אין חמץ בבתי חולים. אין. אבל, אני מבין שגרים פה ערבים, ואני מבין שיש חילונים מסוג כזה.
עשו את זה, אבל זה בדיוק מה שעשו.
אבל זה לא היה, אז אני אומר...
היה בבתי החולים החרדים, שערי צדק, הדסה, אין קרם, יש שם... אבל אני לא רוצה שיוציאו חמץ מבית החולים בנצרת. אין לי עניין, אני לא רוצה לכפות סתם על כל מדינת ישראל. החוק בא לומר שכל מנהל בית חולים שמכיר את האוכלוסייה אצלו, הוא יחליט, זה החוק אומר.
אבל אנחנו מתעממים, משום שבעצם הסיבה שחרדים מתנגדים בעיקר לפסקת ההתגברות, כשם קוד, זה לא נובע מהשאלה של חוק חמץ כזה או אחר. כתב, אני יודעים שאנחנו נסתדר על זה. זה נובע משאלות הרבה יותר גדולות, כמו למשל של
הגיוס. אז תרשה לי רגע, ברשותך, תתת לך איזה אירוע, צד אחר לחשיבה. בגלל שהיא באה קבוצה שנקראת המגזר החרדי והדתי, או איך שנקרא לזה, אתה יודע מה? קבוצה שהצביעה בבחירות האחרונות לימין. ואומרת, ניסינו עד היום להגיע להידברות. ניסינו להגיע לפתרונות. לא רצינו לבוא עם חוקי כפייה. לא חוקקנו את חוק החמץ 70 שנה, ולא חוקקנו חוק שאסור לנסוע בשבת. זאת לא המטרה שלנו. אנחנו כחרדים לא רוצים לחיות במדינת הלכה. ניסינו את כל הדברים האלה, ותמיד תמיד, שזה הגיע למערכת המשפט, נהדפנו בחמץ, ובגיוס, ובגיור, ובקשרות, ובכל נושא ונושא.
אבל זה לא נכון.
אתה מכיר כמוני.
אבל זה לא נכון, אני מתנצל, זה לא נכון.
טוב, אז הנה, אמרנו ההופעה של שטיימינץ, אז זה דוגמה.
אבל אמרתי, אבל אני לא אמרתי, תן לי...
לכן אנשים אמרו, בוא נלך לבחירות ונשנה את זה, אז מפה זה הגיע.
קודם כל, אני רוצה להבהיר. העובדה שאני מתנגד לרפורמה במתכונת מסוימת, לא אומרת שאני חושב שהמצב הקודם היה טוב.
אוקיי.
אז רק, אני לא, אני מבהיר לך את זה כל הזמן, אבל אני חושב שעוול לא מתקנים בעוול.
כלומר, היה נכון למשל שבגץ היה מקים לידו איזשהו פורום של תיווך, של דיון בנושאי דת ומדינה, לפני שהוא קובע ופוסק?
אבל אני רוצה שתדע שבדברים האלה, למשל, סתם אתן לך דוגמה, אנחנו כולנו מדברים, זה תחומים שהייתי מעורב בהם בחיי הרבה מאוד פעמים ואני מכיר אותם היטב. אתה יודע, אנחנו מדברים על אופי בחירת השופטים, ושכן פוליטי, לא פוליטי, אבל כשזה מגיע לדיינים, אנחנו לא מדברים על זה, נכון? שם מותר להגיד שלושה שעת, שלושה דגל, שלושה זה, מי בגוף הבוחר, רק זה, רק זה. זה לא עובד ככה.
כי זה דברים בהסכמה. מה שלא בהסכמה, לא בהסכמה.
אז אני חושב שגם פה אפשר להגיע בהסכמה. אני מנסה להגיד, קודם כל זה לא בהסכמה, זה כוחנות. אני הייתי שם, בוא, בבקשה.
תמיד יש פוליטיקות, אבל בסופו של דבר, גם כשהציונות הדתית הייתה באופוזיציה, או ההפך, שהחרדים היו באופוזיציה, תמיד כיבדו את השליש, שליש, שליש, למעט בשנה האחרונה שהיה שם אירוע חריג, אבל זה היה
עשרות חילופים. אבל תמיד, אני לא אכנס עכשיו, כי זה סתם כדוגמה, מה שאני מנסה לומר עכשיו, זה דבר מאוד פשוט. יש פה כמה סוגיות, יש פה התנהלות של בגץ בחלק מהדברים שראויה תיקון, יש גם דברים דרך אגב, לא אמנה אותם עכשיו, שבגץ עמד לצד החרדים, ואתה יודע את זה היטב, כל מיני עניינים של קצבאות וכו', אבל לא ניכנס לזה עכשיו. היה עוול, אין שאלה. לא, בוא לא נתבקח על זה, זה כאילו אנחנו נסים להתבקח שפעם היה מצוין ועכשיו לא. זה לא הטענה, זה לא הטענה שלי.
אתה אומר צריך תיקון, צריך שינוי, לא בדרך הזאת.
לא בדרך הזאת, ולא בכוחנות, ולא באופן כזה שעכשיו צריך להכריע, וגם לא להגיד, יש פה עם אחד, שונא ישראל, שונא יהדות, עם אחד אוהב יהדות, מדחיית. מה קרה לך?
בסדר, אז אתה קראת על זה, עם אחד שרוצה רק דמוקרטיה, ועם אחד שרוצה רק יהדות, אז זה כל אחד והטרמינולוגיה שלו.
בסדר, אבל אנחנו צריכים לחשוב ביחד, אני באמת באמת חושב, שאתם לא מבינים, וזה אני אומר בגלל שאני מסתובב, אני מניח שאתה גם מבין, שבעצם מה שיקרה בסופו של דבר, זה הציבור החילוני, חלק גדול מאלה שמבינים עכשיו, מדברים בשפה של בוא נהיה חרדים. כלומר, נהיה מגזר. עזב אותנו, גם אנחנו נהיה מגזר. נקים את בתי הספר שלנו, נטפל בכסף בדרך שאנחנו מבינים. עזב, מגזר. זה חורבן של מדינת ישראל. לא פחות. לא פחות. ואם כולנו נהפוך להיות מגזרים, ואף אחד לא יסתכל בראייה של ערבות הדדית, וראייה לאומית וציבורית, אנחנו מגיעים לעברי פי פחת.
כן, זה בדיוק מהות הבחירות, ואנחנו צריכים להבין שאולי יש מקום לחשוב על השינוי השיטה הזו, שאולי, אני לא יודע, אולי משהו פה מתפספס, כי הרב שי פירון, אתה היית שר החינוך בתקופה שהחרדים היו באופוזיציה, לא רוצה לחזור לאותם ימים, אבל כוח הבחירות והממשלה אז שקמה, אפשרה בין היתר לך, לסיעת יש עתיד, ליאיר לפיד בזמנו, גם את חוק הגיוס, וגם את סוגיית התקציבים, וגם הממח, הרבה מאוד דברים שהציבור החרדי ראה בהם, ציפור, לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, יערג ובל יעבור, לא הייתי אומר, אבל
אני חייב לומר משהו שהוא
אבל כמעט שם, אבל זה היה הרוב, וזה היה מציאות.
אז אני אענה לך שתי תשובות בקצרה. קודם כל אני רוצה להפריד בין סוגיית הגיוס לבין הסוגיות האחרות. סוגיית הגיוס היא לא רק סוגיה של חרדים, היא סוגיה של כל החברה הישראלית. בסדר? זה לא סוגיה רק שלכם. זה סוגיה של כולנו. כשאתה לא הולך, יש את השאלות הרבה יותר עמוקות. לא דומה לדברים אחרים. הערה ראשונה. הערה שנייה, גם בתקופה שהייתי שר חינוך, והייתה לי אג'נדה, ואינני חוזר בחלקים ממנה בוודאי, מעולם לא קרה. אני יודע שהם לא יגידו את זה, כי זה לא פופולרי, שבאים חברי הכנסת, שאלה ציות החרדיות, ואולי הביתה.
מי שפנה אליך קיבל מענה.
לא, לא, וגם חלק מהדברים אמרו, תעשה את זה יותר מאוזן, תוריד את התאצה, הם יודעים את האמת, עזוב, הם יודעים את האמת, הם ישבו פה שעות, בכיסא שאני יושב עליו עכשיו, הם ישבו פה שעות. אז זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית שהיא עוד יותר מהותית, זה שאני חושב באמת באמת שאנחנו חייבים להבין שאי אפשר להצדיק עוול בעוול, ונגיד שזה היה לא בסדר. עזוב, ונגיד שזה היה לא בסדר. אז מה, אז אתה מחזיר לי?
לכן אני אומר, אולי צריך לשנות את כללי המשחק. אוקיי, מסכים. אז אולי צריך באמת לשנות את כללי המשחק. אז מישהו אחד חושב שינוי כללי המשחק זה הרפורמה המשפטית, ואתה אומר צריך תיקונים, אבל לא כאלה.
אני מסכים לגמרי שחלק מסיפור שיטת הבחירות הוא סיפור מאוד מאוד מהותי.
כן, כן, זה הכל ביחד.
וגם לא אמרנו משהו מאוד,
לסיום, בעשר שניות.
כן, לסיום, גם לא הזכרנו את השם ביבי, אני מזכיר שאם לא היה חרם, שאני מתנגד לו.
טוב, זה לגמרי.
אז כנראה שבכלל לא היינו מדברים עכשיו, אתה יודע.
נכון, אני גם לא יודע בטוח, אבל אני יכול ככה לתת על זה כסף, כמו שאומרים, שאם נתניהו מכריז מחר שאין רפורמה משפטית, זהו, חוזר בו, בוטל, ימשיכו
הפגנות. כמה ממשלת אחדות באותו רגע?
ימשיכו הפגנות, יהיה הפגנות על דברים אחרים.
בסדר, בסדר.
כן, כן, אז לכן, כן. הרב שי פירון, תודה, שיחה מעניינת.
בוא נסיים באנשים אחים אנחנו. בשורות טובות, שבת שלום.
תמיד, תמיד, תמיד. בשורות טובות ושבת שלום, להתראות.